שומעים חינוך, פודקאסט חינוכי.
אני חושבת שכשאנחנו מלמדים בכיתה הטרוגנית, אנחנו הופכים להיות מורים טובים יותר. גם אנחנו המורים, אנחנו הטרוגנים. גם אנחנו המורים, יש לנו סגנונות למידה של עצמנו. וגם אנחנו צריכים להבין שסגנונות למידה שונים מתאימים לתלמידים שונים.
בכיתת החינוך הראשונה שלי, שחינכתי מכיתה י' עד כיתה י' ב', היו שני ילדים מיוחדים מאוד. אחד ילד שגדל באחד משכונות העוני הגדולות ביותר בירושלים, שלא היה לו כסף לפעמים לאוכל בבית ובטח לא לכרטיסיות לבית ספר. והילד השני, שגר ממש קרוב בבית ספר, במרחק 4 דקות, היה מגיע כל יום עם ג'יפ מכיתה י' ועד כיתה י' ב'. למה? כדי לעשות דאווינים. הם סיימו את בית ספר ואת הכיתה שלי והיו החברים הכי טובים. בכיתות שלנו יושבים לפעמים ילדים שמגיעים מרקעים אחרים לגמרי. ממצב סוציו-אקונומי אחר, עם יכולות קליטה אחרות, מתחומים אחרים שהם אוהבים ותחומים אחרים שהם טובים בהם. ויותר מהכל, אנחנו מרגישים כמורות וכמורים את הפערים בלמידה. ילד עם הרגלים שתמיד יכין שיעורי בית וילמד למבחן, וילד שפחות. ילד שקולט תוך רגע את התרגיל במתמטיקה ומסוגל להתנסח בחדות ולהביא טיעונים מורכבים עם התשובה בשיעור תרבות ישראל, וילד שבתשובה כותב בקושי 2 משפטים, שגם אותם קצת קשה לו לפתח. איך שלא נגיד את זה, אנחנו מלמדים בכיתות הטרוגניות. ובחלק מהכיתות ומבתי הספר, הטרוגניות מאוד. איך מלמדים כיתה מגוונת כל כך? איך מצליחים להשאיר את התלמידים המתקשים בתמונה ולרתום אותם ללמידה? איך לא מאבדים דווקא את מי שקלט מהר? ואיך משתמשים באושר שקיים, באושר של נקודות המבט שנמצא בכיתה שלנו, והופכים אותו מחיסרון ומקושי ליתרון. בכיתה ג' אנה כתבה לעצמה על פתק, אני רוצה להיות מורה. בפרק הזה נפגיש בין אנה, התלמידה, שלימים נהייתה מורה, לבין רינה, המורה שלה מהיסודי, לשיחה מרגשת 40 שנים אחרי. הפרק הזה הוא מעורר השראה במיוחד לכל מי שמתרגש מחינוך. אבל גם לכל מורה שרוצה להגיע לכל התלמידים ולשמוע על הזדמנויות מופלאות שתמונות דווקא בכיתה ההטרוגנית.
שומעים חינוך, פודקאסט חינוכי.
אני רוצה להציג את אנה שנמצאת איתנו כאן באולפן, אנה וקנין, מורה 30 שנה ומנהלת את תחום הוראת המתמטיקה ברשת עמל. אנה, אנחנו שמחים שאת איתנו, מה שלומך?
שלומי טוב מאוד, וגם אני שמחה להיות כאן. תודה רבה.
כיף ותודה שבאת. אנה, היינו רוצים שתספרי לנו קצת על עצמך.
אני מורה למתמטיקה, נשואה ליהודה, אימא ל3 ילדים, מדהימים. ב9 השנים האחרונות אני מנהלת תחום הוראת המתמטיקה ברשת עמל. לפני זה לימדתי ב2 תיכונים ברעננה. לפני זה לימדתי את החברים שלי בשכבה בתיכון. לפני זה לימדתי שיעורים פרטיים, את הילדים שהיו יותר קטנים ממני.
זאת אומרת, מורה כבר 30 שנה, אבל בעצם מורה הרבה יותר מזה.
כן. מאז ומתמיד, איכשהו שאני זוכרת את עצמי, רציתי להיות מורה.
ספרי לי עלייך כתלמידה. ממש כתלמידה בתחילת דרכה.
גדלתי בשכונת עולים. לא נולדתי בארץ. עליתי בגיל 3 מאיראן, קשיים, עולים, כל השכונה הייתה כזו, כל האוכלוסייה של בית ספר הייתה כזו.
איפה אגב?
בהרצליה.
בהרצליה.
בהרצליה, בבית ספר לב טוב. כנראה שאהבתי את בית ספר, כנראה שכן, אהבתי את בית ספר. היה שם מנהל, ניר כהן, שאני ממש ממש זוכרת שהוא... הרגשנו שהוא מאמין בנו, שהוא... חשוב לו שנצליח, חשוב לו לעשות את השינוי הזה של הילדים האלה, של ההורים שלא קל להם, ולהביא אותם למקום אחר. ואני בפרספקטיבה של זמן, אני חושבת שאני גם מבינה שהוא בחר נכון את המורים. את מרביתם, לא את כולם, אבל את מרביתם. שאחת מהן זאת רינה שיושבת איתנו פה. הייתה מורה לחשבון, אבל אני לא אומרת שהייתה מורה לחשבון, היא הייתה מורה למתמטיקה. הייתה מורה למתמטיקה שלי מכיתה ב' עד כיתה ח'.
וואו.
זרעה את הזרעים כמו שצריך.
את רוצה להגיד לי שהאהבה שלך למתמטיקה והבחירה להיות מורה למתמטיקה היא אולי קשורה לרינה.
קשורה מאוד. לא יאמינו לי, אבל אני, כשאני חושבת על בית ספר יסודי, אני רואה את רינה יושבת ואת החיוך שלה, ואת הדרישות שלה, ואת הברור שאתם תעשו את זה, והיא דרשת מאיתנו המון. אני הכי זוכרת שכל זמן רציתי להיות מורה, כי כנראה עוד פעם היו לי דוגמאות טובות. אפילו כתבתי פתק שאני לא אשכח שאני רוצה להיות מורה. ואני זוכרת את היום הזה...
כתלמידה.
כתלמידה בכיתה ג'
וואו.
ואני זוכרת את היום הזה שככה ניקיתי את החדר, והפתק נפל על הרצפה, ואספתי את הדברים לתוך היעה, והפתק שם, ואז אמרתי, די, נו, אני כבר זוכרת, אני לא צריכה...
אני לא צריכה פתקים.
לא צריכה את הפתק.
אני הולכת להיות מורה למתמטיקה.
נכון. ובאמת אני חושבת שמגיל כלום, מכיתה ה' ו' כבר, הסתובבתי בשכונה ונתתי שיעורים פרטיים, בתשלום, לא בתשלום, זה בכלל לא היה העניין. אהבתי את זה, מאוד אהבתי את זה, מאוד אהבתי את להצליח לעשות שינוי אצל בן אדם. זה נשמע יותר, אולי מאוד גבוה ויומרני, אבל זה לתת משהו מעצמך ולגרום למישהו להתקדם.
מאוד מעניין אותי לשמוע איך זה השפיע על אנה המורה, אבל לפני זה, אני רוצה לשאול אותך על הכיתה שלמדה איתך ביחד, בסדר? דמיין את המורה רינה עם אנה, נשמעת לי תלמידה די חרוצה שהייתה ביסודי. איך זה היה ללמוד? בסדר, סיפרת קצת על שכונת עולים. איך זה היה ללמוד ככה אם כל הילדים היו כמוך? איזה סוג של כיתה הייתה לך?
ככל הזכור לי, ואני חושבת שאני זוכרת נכון, זו הייתה כיתה אחת בשכבה, זאת אומרת, אז לא היה הקבצות, לא הייתה אופציה להקבצות. כיתה אחת שאני לא זוכרת כמה היינו, אני מניחה שהיינו באזור 30, 35, לא זוכרת שהיינו איזה המון ילדים, גם לא מעט. והאמת שאני חושבת על זה, ולעומת מה שקורה היום, שיש כיתות ושכבות ושבע כיתות, ומחלקים מצוינים, מיצוי, מצוינות, אחר כך אנחנו מתחילים לעשות רמות א', ב', ג', כולנו היינו ביחד.
כיתה הטרוגנית, כולם ביחד, לומדים תמטיקה.
נכון.
איך זה היה?
לא בטוחה שאני יכולה להגיד את זה מנקודת מבט שלי היום כמורה, איך היא מסתכלת על כיתה. אני כמובן יכולה להגיד איך אני הרגשתי. אני הרגשתי שאני קיבלתי את המענה שאני צריכה, לפי היכולת שלי. טוב, אני מכירה את רינה, אז אני בטוחה שככה גם הרגישו אחרים.
אני רוצה, ברשותך, אנה, יש לי עוד הרבה שאלות לשאול אותך, אבל להגיד למאזינות והמאזינים ש... אולי כבר הבינו מהדברים שאנה אמרה, שנמצאת איתנו באולפן כאן, רינה קיפר, שלימדה 35 שנה מתמטיקה, הייתה מחנכת, סגנית מנהל, רכזת שכבה, עשתה הרבה מאוד תפקידים במערכת החינוך, וכבר פרשה מההוראה. אבל אנחנו מאוד שמחים שאת הצלחת להגיע להיות איתנו כאן באולפן. רינה, מה שלומך?
תודה, בסדר גמור.
את שומעת ככה את אנה, מדברת עלייך, בטח אולי קצת מביך, אבל אני באמת חושב, איך זה ללמד בכיתה כזאת? זה התמודדות שאני חושב שיש להרבה מורות ומורים היום במתמטיקה, בתחומים אחרים. איך מתמודדים עם כיתה שיש בה פערים לימודיים, שיש בה מגוון שונה של אנשים, שיש בה תרבויות שונות אולי, שיש בה כל מיני דברים שהם שונים. ונשמע שאז זה כאילו בכלל לא היה עניין. זה מה שיש, זה מה שצריך
נכון,
ללמד.
נכון.
קדימה למשימה.
זה נכון מה שאתה אומר. זה היה מבנה בית הספר, כיתה הטרוגנית. אני לכשעצמי... תמיד היה לי חשוב שגם הילדים החלשים יבינו את מה שנלמד בכיתה. מאוד השתדלתי להסביר ככה שאני אגיע למצב שגם החלשים יבינו את הנושא הנלמד. דיברנו על זה שמה עושים כשנניח החזקים, המצטיינים, כבר משיגים את ההבנה ואת היכולת לפתור סוג של שאלות שהן קשות, והחלשים לא. מה עושים?
מה עושים?
אז יש שתי דרכים לדעתי. אני בטוחה שלא המצאתי את הגלגל. או שאתה מספק לתלמידים הטובים עוד דף עבודה, כדי שיהיה להם עוד עיסוק, בזמן שאחרים מתמודדים עדיין עם החומר. או שאני מאוד אוהבת את הגישה שהתלמידים החזקים יעזרו לחלשים. זה נכון מכל מיני בחינות, גם מבחינה חינוכית, גם מבחינה חברתית.
איך זה קורה? אגב, איך זה פתאום, את אומרת לתלמידים, בואו, מי שסיים שיעזור למי שיותר קשה לו?
כן, ממש פשוט ככה. מאוד. זה מאוד פשוט.
אז אני רוצה לחזור רגע אלייך, אנה, תגידי, את דווקא כתלמידה חרוצה, וכנראה שהסתדר טוב. את הרגשת את זה שרינה רוצה לעזור לתלמידים המתקשים, שזה מעכב אותך או משהו כזה?
אני חושבת שנפל לי עכשיו הסימון ברגע זה, שכנראה, זה מה שקרה, ש... בעצם בזה שאנחנו עזרנו לתלמידים האחרים, אנחנו רכשנו, הרווחנו גם ורכשנו את הכישורים האלה. ויש סיכוי טוב מאוד שזה מה שסלה לי את הדרך להוראה. אני ככה כאילו מרגישה את זה עכשיו.
את אומרת, כילדה בכיתה ג' שהמורה רינה אמרה לה, כאילו זה ברור מאליו, כן? מי שסיים, קדימה שיעזור למי שקשה, פתאום נהייתה מורה קטנה, ואחרי זה התחילה לעשות שיעורים פרטיים, ומשם הדרך להיות מנהלת תחום ההוראה ברשת המל כבר סלולה. אנה, בפרק 5 שלנו, שדיברנו על גרית, היו פה שתי מורות נפלאות, ליאור ויעל, והם דיברו עלייך באיזו הערצה כזאת, כמי שנתנה להם כלים להתמודד עם המורכבות שהן עוברות כמורות. ואני שואל דווקא היום, מהפרספקטיבה שלך היום, כמנהלת תחום הוראת מתמטיקה ועם איזו ראייה מערכתית, איך את רואה את הסיפור של הוראה בכיתה הטרוגנית? איזה כלים באמת את ככה עסוקה בלתת למורים?
אז קודם כל אני אוהבת שלא אמרת איך להתמודד עם כיתה הטרוגנית, אלא איך אני רואה את הסיפור, כי באמת יש פה סיפור של גם התמודדות וגם מינוף. זאת אומרת, זה לא רק מה אני עושה עכשיו עם הכיתה הטרוגנית הזאת שיש לי. אני אגיד שאני באמונות שלי מאמינה שגם נגיד בבית ספר גדול, ומורים מאוד מאוד רוצים לחלק את כל כיתות החמש יחידות לפי רמות, חמש חזק, ארבע חמש, חמש חלש, חמש מינוס, חמש פלוס, כל אלה.
רוצים כיתות הומוגניות,
נכון.
פשוט, ולא יודע אם פשוט, אני יכול להבין את המורים אגב, יותר קל ללמד בכיתה הומוגנית, לא?
אגב, כיתה הומוגנית זה כיתה של ילד אחד בעיניים שלי, כי כיתה הטרוגנית, היא לא רק הטרוגנית ברמת התלמידים, גם ברמת התלמידים זה רק בילד אחד, אבל ההטרוגניות בשל כיתה מתבטאת בהרבה דברים. היא מתבטאת בתחומי ההתעניינות שלהם, בסגנון הלמידה שלהם, במגדר, בנים, בנות, בהרבה תחומים ההטרוגנית מתבטאת. אני רגע רוצה לחזור, באמונה שלי, גם אם יש לי אפשרות לקחת עכשיו 100 תלמידים ולחלק אותם לקבוצות של 5 יחידות, אני לא אעשה אותם לפי רמות. יש לי אפשרות. אני חושבת...
למה, אגב? למה, כאילו, אני רואה שיש בך משהו שהוא לא כל כך אוהב את העודף מיוניזציה הזאת, יותר מדי למיין את הילדים. תסבירי.
זה לא טוב לא לחזקים ולא לחלשים. בתנאי שאנחנו יודעים לתת את המענה הנכון לקצוות. אם אנחנו נהיה מורה עומד מלמד, והכיתה תהיה הטרוגנית, אז לא עשינו את זה. אני חושבת שהחלשים יותר, ברגע שהם בקבוצת חלשים, אלה שפחות מצליחים, אם הם בקבוצה כזאת, אז אין להם לאן לשאוף. הם בעצם צרת רבים.
צרת רבים חצי נחמה.
לא, נחמת טיפשים אומרים.
ככה
אומרים. כן, לא, אבל זה, אם אני כמו כולם, אז כנראה זה אי אפשר, זה כנראה בלתי אפשרי, זה לא אתגר מושג עבורי. אני צריכה את החזקים שם, כדי שיהיו איזשהו סמן, ושיובילו את אלה שקשה להם יותר.
זה זאת אומרת, כמו... זה לעובדה שיושבים ביחד תלמידים יותר מתקשים ותלמידים שמצליחים יותר, שההישגים שלהם גבוהים יותר, יש ערך לימודי בפני עצמו, כי זה גורם לכולם לשאוף למעלה.
נכון, ומי שממש ממש קל לו יותר, אז באמת הוא יכול ללמוד ולקבל ערכים אחרים כמו שאני קיבלתי. אני רוצה לחלק את התשובה שלי של כיתה הטרוגנית, גם איך אני מתמודד עם זה, זאת אומרת, איך אני מתמודד עם הקושי שזה עוד לא הבין והוא... כבר נמצא הרבה מקדימה. אז באמת, כמו שרינה אמרה, חבר עוזר לחבר, דפי עבודה ועוד התקדמות, אפשר גם לתת איזשהו אתגר נוסף, אפילו מחוץ לתוכנית הלימודים. כלי מאוד טוב שפותח לאחרונה באוניברסיטת חיפה, ברשותה של פרופסור רוזה לייקין, זה משימות מדורגות, שזה בעצם כלי שמאפשר לנו להתמודד עם ההטרוגניות בכיתה. מה בעצם עושה הכלי הזה? הוא אומר, יש לי כרגע משימה ללמד תוכן מסוים. את התוכן הזה אפשר ללמד בדרכים שונות. אפשר לתת אותו עם סעיפי מדרגה, אפשר לתת אותו עם הנחיה, אפשר לתת אותו כמו שהוא, ואז לגרום לתלמיד לחשוב לבד.
רגע, רגע, תסבירי לי, סעיפי מדרגה, הנחיה, מה זה אומר?
אני יכולה לתת את המשימה כמו שהיא, נתון ככה וככה, הראה כי, והראה כי הזה, יש בו איזשהו תהליך, יש בו איזשהו משהו תהליכי שצריך לקרות כדי להגיע לכי הזה. לפעמים זה תהליך של שני עמודים. ויש תלמיד שזה מאוד מתאים לו, וזה מאתגר אותו, וזה טוב לו, זה גם מחזק אותו, לא לקבל עכשיו את המשימות הפשוטות. לעומת זאת, תלמיד אחר צריך את הדירוג, צריך שחלק מהתהליך גם יינתן לו, והוא לא יכול לבד לבנות אותו בעצמו.
אז משימות מדורגות, רק לוודא שהבנתי טוב, זה לתת משימה לפי התאמה אישית לתלמיד, לפי המקום שהוא נמצא.
נכון, וזה מדהים, הם עשו את זה בצורה מדהימה. זו אותה משימה, זה כאילו אותו תרגיל, מה שאנחנו קוראים, אבל הוא מוגש בצורה אחרת לתלמידים שונים.
אוקיי, תני לי דוגמה איך זה מוגש בצורה אחרת.
אני אתן דוגמה. נניח תרגיל בהנדסת המישור, וצריך להוכיח איזשהו יחס עכשיו. כדי להוכיח איזשהו יחס, אז צריך למצוא איזשהם זוג משולשים שהם דומים, ואחר כך למצוא עוד זוג אחר שהם משולשים דומים, ולעשות ביניהם איזשהו חיבור. צריך לעשות פה איזשהו תהליך. ואז התלמיד החזק יקבל פשוט את השורה התחתונה שהוא צריך להגיע אליה. התלמיד החלש יותר יקבל את שלבי הביניים קודם לעשות.
את התייחסת עכשיו ליתרונות הלימודיים של ללמוד בכיתה הטרוגנית, ונתת כמה כלים טובים למורים שהפילו עליהם את הסיפור הזה, ואמרו, אתם תלמדו כיתה עם כל מיני רמות שונות של ילדים מבחינה לימודית. איזה עוד ערך יש ללמידה כזאת שאתה לומד בכיתה עם כל כך הרבה שונויות?
אני רוצה לדבר על המינוף של הסיטואציה, שבעצם זה מה שדיברנו קודם, כשיש תלמידים שמלמדים תלמידים. אבל אני חושבת שכשאנחנו מלמדים בכיתה הטרוגנית, אנחנו הופכים להיות מורים טובים יותר. גם אנחנו המורים, אנחנו הטרוגנים. גם אנחנו המורים, יש לנו סגנונות למידה של עצמנו. וגם אנחנו צריכים להבין שסגנונות למידה שונים מתאימים לתלמידים שונים. אם אני מלמדת בדרך שלי הכי נוח, ואני לא מודעת להטרוגניות, אני גם לא משפרת את ההוראה שלי. ואני אתן דוגמה. כמורה למתמטיקה, לי מאוד נוח טבלאות. ככה אני. אני זוכרת בתחילת דרכי בהוראה, כשתלמיד פתר בעיית תנועה, שאנחנו בדרך כלל פותרים אותה בטבלה, הוא פתר אותה בלי טבלה. ואני רציתי להכריח אותו לעשות את זה עם טבלה, כי זאת הדרך הכי נוחה. מאוחר יותר הבנתי שישנם תלמידים שלא, זה לא נוח להם. עדיף להם בדרך אחרת. הטבלה רק עושה להם פחות טוב. אז אני אומרת, אני יודעת איך אני מלמדת, אבל כשאני אתקל בתלמיד שמתקשה בדרך הזאת, אז אולי יהיה לי עוד משהו בכיס להוציא. ברור שמורה בדרך כלל מלמד בסגנון שמתאים לו, אבל חשוב שהוא יהיה מודע לסגנונות השונים של התלמידים.
ודיברת... רק אני רוצה לחדד את העניין הזה. את אומרת, הטרוגניות זה לא רק ברמת ההישגים של התלמידים, ביכולת, במוטיבציה, זה בסגנון הוראה. ואם אנחנו כמורים לא נתאים את הסגנון הוראה שלנו לסגנון למידה של התלמידים, יכול להיות שאנחנו בעצם פספסנו משהו, ואני חושב שזו נקודה חזקה בדוגמה שלך, כי אני חושב שכולנו, גם אני, בסדר? בלי לשים לב, אנחנו קופים את הסגנון הוראה שלנו על הסגנון למידה של התלמיד, בלי להכניס את עצמנו קצת לנעליים שלו.
נכון, והמודעות להטרוגניות עושה מאיתנו מורים טובים יותר, כי אנחנו גם תמיד מחפשים דרכים אחרות להעביר, למסור את החומר הזה לתלמידים. ואם אני דיברתי על בעיות תנועה, אז יש גם גישה אחרת לגמרי, למשל, ללמד בעיות תנועה, שהיא יותר מתחברת לתלמיד הוויזואלי יותר, שזה באמצעות גרפים. אני יכולה לומר לך שלי אישית, זה מאוד קשה ללמוד ככה, מאוד קשה ללמד ככה, אבל אני הכרחתי את עצמי ללמוד את זה, כי אני יודעת שישנם תלמידים שיותר קל להם, והם מבינים את זה הרבה יותר טוב, כשהם רואים את הגרף, והם רואים איך הגרף של זה נחתך עם הגרף של ההוא, ואז בעצם הנה, זאת נקודת הפגישה וכו' וכו', להם זה יותר קל, אני מחויבת ללמוד לעשות את זה. וזה קורה כשאני מלמדת בכיתה הטרוגנית, תלמידים שונים ברמות שונות.
אגב, איך את יודעת איזה סגנון למידה מתאים לאיזה תלמיד?
אני לא תמיד יודעת. ישנם שאלונים שאפשר להעביר ולשאול, ומזה ללמוד איזה סגנון הוראה מתאים לתלמיד. אבל בסופו של דבר, מה שנקרא במליאה, אם אנחנו מלמדים מליאה, אנחנו מלמדים מה שבא לנו, מה שנראה לנו הכי נכון לעשות שם, גם מה שמתאים לנו. לאחר מכן, כשאני רואה שיש את הקושי, אז אני יכולה לתת את הדרך אחרת, בוא אני אראה לך את זה עכשיו בדרך אחרת. זה דבר אחד. דבר שני, אם עשיתי איזה שם שאלונים, שאני יודעת, התלמיד הזה הוא יותר תנועתי, התלמיד הזה הוא יותר בסגנון ויזואלי, והתלמיד הזה הוא יותר שמיעתי, אז זה עוזר לי כדי לדעת איך להסביר לו, בעיקר כשאני באחד-אחד מולו.
אני רוצה להגיד למאזינות והמאזינים שלנו, שאחד הפרקים הבאים שאנחנו הולכים לשדר לכם, הולך להתעסק בפרסונליזציה בדיוק בעניין הזה, של למידה שהיא מותאמת אישית לכל אחד מהילדים. אם הנושא הזה מעסיק אתכם, ואתם רוצים לשמוע עוד כלים על איך אפשר לעבוד עם הדבר הזה, לא רק במתמטיקה, אז הפרק הזה יהיה בשבילכם. כן, אנא תמשיכי בבקשה.
אני רוצה לספר סיפור. במסגרת התפקיד שלי, העבודה שלי, אני מנחה מורים, אני עושה כל מה שצריך כדי לקדם את לימודי המתמטיקה אצלנו ברשת. אני עושה ימי עיון למטליות. מטליות הן מעריכות תפקודי למידה, דווקא זה לא של 5 יחידות, זה של 3 יחידות, זאת אומרת, זה יותר קרוב לתלמידי 3 יחידות, הם עוזרים להם. המטליות עוזרות לתלמידי 3 יחידות בכל המקצועות, בכל התחומים. הן בדרך כלל בוגרות תואר שני בפסיכולוגיה, הן לא באות מתחום המתמטיקה, אבל הן צריכות לדעת ככה את כל התחומים כדי לעזור להם. ואני עושה להם יום עיון וכן הלאה, ו... הראיתי איזושהי דרך לתת לתלמידים תומכי זיכרון ודרכי עבודה לפתור תרגילים בטריגונומטריה. ואחת המטליות מאוד מאוד התחברה לזה ומאוד התאהבה בזה וכולי, וממש הראתה התלהבות כל פעם שהיא דיברה איתי על זה. טוב, אבל אני מתקדמת ואני מלמדת, רואה אנשים מטרוגנים, תלמידים מטרוגנים, ואני מחפשת עוד דברים כי ראיתי שזה לא תמיד עובד, ומצאתי שיטה חדשה. הכנו יום עיון, אני יושבת עם... שמה לי את, הממטלית, להתייעץ איתה, כי בכל זאת היא מכירה את האוכלוסייה עכשיו כבר יותר טוב ממני, ואני סומכת עליה. אני אומרת, תראי, מצאתי משהו חדש בטריגונומטריה ללמד, בדרך אחרת. אני רוצה להראות לה, אחרת אלא לא התחברה. טוב, התווכחנו, ככה יותר טוב, ככה יותר טוב. עכשיו, אנחנו, על מה אנחנו מתווכרות? על 2 שיטות שאני פיתחתי. אז אמרתי, את יודעת מה? בואי נעשה ככה. אנחנו מקבלות עכשיו מטליות חדשות, אנחנו נראה גם את השיטה הזו, גם את השיטה הזו. אני אראה את החדשה שלי, את תראי את הישנה שלי, נקרא לה השיטה שלך. בסוף נשאל, מה דעתכם? למה יותר התחברתן? 20 מטליות, ראו את הדרך הזו, ראו את הדרך הזו, הן לא מתחום המתמטיקה, הן אפילו חוששות ממתמטיקה, ואיך אתה חושב שזה יתחלק?
מושג, חצי חצי?
לגמרי.
וואו.
20 מטליות, 10-10.
מדהים. צפית את זה מראש אגב?
לא, ממש לא. זה עניין אותי, מה תהיה התוצאה של הדבר הזה? לא, ממש לא צפיתי את זה. האמת שצפיתי שהדרך החדשה טובה יותר. זו האמת.
אני רוצה להגיד משהו לגבי מה שאנה אמרה עכשיו. אני קצת הייתי מופתעת ממה שאנה דיברה. ואני הופתעתי לשמוע שהיא לא מתייחסת לעניין הזה של ההקבצות בחיוב. ואנה אמרה שלמורה קל יותר ללמד את כיתה הטרוגנית.
לא שמעתי אגב שהיא אמרה קל יותר, שמעתי שהיא אמרה חשוב יותר. היא אמרה, אוקיי.
היא אמרה, היא אמרה.
אבל מה דעתך על זה, רינה?
אני מאוד הופתעתי ואני חושבת שאני לא מסכימה איתה.
תסבירי.
אני לימדתי בחטיבה בכל ההקבצות, גם בטובות ביותר, גם בחלשות ביותר. אני חושבת שזה הרבה יותר קל למורה, אתה מקבל כיתה שכולם תלמידים מצוינים, עבודה שלך היא קלה, אתה יודע שאתה צריך לקחת את הסוג הקשה ביותר של החומר, להעביר את זה כמו שאתה נוהג להעביר, וכשאתה מלמד את ההקבצה של התלמידים החלשים, אתה מתאים את עצמך אליהם, וזה הרבה יותר קל משהו בכיתה היטרוגנית. בכיתה היטרוגנית הייתי צריכה לחכות שאחרון התלמידים יבין את החומר. זה היה מאוד קשה. ברגע שהגעתי לחטיבה והייתה חלוקה להקבצות, זה מאוד נוח.
אבל עכשיו דיברת על הזווית של המורה.
כן, כי אני התפלאתי מהמשפט של אנה.
תדברי על הזווית של התלמידים. מה דעתך?
זאת באמת שאלה קשה. כי היא בדיוק הפוך, באמת, זה נכון, שהיא הפוכה מהתחושות שמתפתחות אצל ילדים בכיתה היטרוגנית. זה נכון. כי שם באמת יכול להיות, אני בהקבצה הכי טובה, אז אני שווה יותר, אני יכול להתנסה על האחרים. נכון, מבחינה חברתית, זה אולי פחות טוב. עכשיו, אני יודעת שבשנים האחרונות מדברים הרבה על העניין של השאיפה למצוינות. למצוינות קשה להגיע בכיתה הטרוגנית. יותר קל להגיע למצוינות כשאתה מלמד את הילדים של 5 יחידות כקבוצה, ואתה יכול לרוץ איתם בחומר. ואז אתה יכול להגיע להישגים של מצוינות. ככה אני רואה את זה.
אנה, מה דעתך?
אני בכלל חושבת שתלמיד שהוא ממש טוב, לא צריך לרוץ איתו. צריך לתת לו עוד בדברים שהם מעבר. כי מה שהוא צריך להשיג בעוד 2 שנים, אם הוא ישיג את זה עכשיו, אני לא הרווחתי. כי הוא בן כבר יכול להשיג את זה בעוד 2 שנים. אני אישית הילדים הפרטיים שלי, הם כולם 5 יחידות. אף אחד מהם לא למד בכיתה מועצת. כשהבן שלי רצו לשים אותו בכיתה מועצת, אז הוא אמר, אמא שלי לא מרשה. אמיתי. כן.
חזק, חזק.
כן.
אבל מה דעתך על הדברים שרינה אמרה?
אני רוצה להתאפס למילה אחת, רינה, שאת אמרת, זה כשיש תלמידים חלשים, אתה מתאים את עצמך. וזה בעיניי בדיוק הסכנה. אלה דברים שאני חשבתי אותם כל הזמן וחושבתי אותם כל הזמן. ככה לפני 2 שנים שמעתי הרצאה של חגי בן צבי שמדבר על מנהיגות מעצבת לעומת מנהיגות מצבית. והוא אומר, מנהיג מעצב, יש בו 3 מרכיבים חשובים ומשמעותיים. ואחד מהם שאני הכי הכי מתחברת אליו, זה לא להתאים את עצמך למצב, אלא להיות אפילו עיוור למצב, עיוור להווה, ולראות רק את העתיד. ואני בטוחה, אני ממש מרגישה שזה מה שהיה לנו איתך.
רינה הייתה...
במרחק הזמן, אני חד משמעי אומרת את זה. זה מה שאת עשית.
אומרת, רינה הייתה מורה מהצוות.
לגמרי. המרכיבים הנוספים שכמובן גם היו, זה החום האנושי, האכפתיות, אני רואה אותך, אתה חשוב לי. והמרכיב השלישי, אני אומרת את זה במילים שלי, לא במילים של חגי בן צבי, זה האתגר המושג. זאת אומרת, לתת לתלמיד משהו שהוא יכול לעשות. לא קל מדי, לא קשה מדי. משהו שהוא יכול להשיג אותו. אני אוהבת לתת את הדימוי הזה של לקלוע לסל. אם אני עכשיו אקח מישהו ונגיד לו, תקלע לסל במרחק של 20 סנטימטר, אז הוא יעשה את זה באיזשהו סוג של זלזול אולי אפילו, כי זה נורא פשוט. ואם אני אעשה את זה במרחק 10 מטרים, אולי אפילו הוא לא ינסה. אבל אם אני אשים את זה באיזשהו מרחק סביר, כמו שאני רואה, לא יודעת, 1.5 מטר, 2 מטר, 3 מטר, כל פעם אני ארחיק, לאט לאט אני אתרגל אותו, לאט לאט אני אקדם אותו, ואני אאתגר אותו, הוא ירצה להשיג את היעד הזה, ואז הוא יהיה מוכן ליעד הבא.
אבל את זה את יכולה לעשות בכל רמה. ההערה שלך שאמר, לגבי זה שאני אמרתי שמורה צריך להתאים את עצמו. זה לא אומר שאם אני מתאימה את עצמי לתלמידים החלשים, אז אני מורידה. אבל אני אתאים את הגישה ואת הרמה אליהם ולתלמידים החזקים. אני גם אתאים את הגישה, אולי אפילו את הדרישות. לתלמידים הגבוהים את יכולה להגיע עם דרישות הרבה יותר גבוהות, מאשר ילד אחר שאת צריכה הרבה יותר לעודד אותו, הרבה יותר לחזק אותו, הרבה יותר לאפשר לו להצליח, מה שקשה לו מאוד בכיתה ההטרוגנית. וכשהוא לבד עם ילדים ברמה שלו, את מאפשרת לו גם להצליח. נכון שהוא מתויג, זאת בעיה.
נכון, הוא מתויג, וגם נכון, זה בטוח שאני כמורה, אם יש לי כיתה חלשה, אני ארצה או לא ארצה, רמת ההוראה שלי תרד שם.
למה? את תכניסי לילדים אמביציה, ללמוד היטב, להתקדם, לשאוף לעבור לקבצה יותר גבוהה. שלא תישאר כאן, אל תישאר כאן. תתאמץ, ושנוכל להעלות אותך להקבצה הבאה.
אגב, הביקוח הזה על הקבצות הוא ויכוח, יש הרבה נתונים ומחקרים, נכון. אלה מוכיחים ככה, אלה מוכיחים ככה, אתם שואלות אותי, אני חושב שזה בעיקר עניין אידיאולוגי. ואם הסיפור של בית ספר הוא סיפור שהוא קודם כל חברתי, ומסתכל על זה שהוא לא רוצה לתייג ילדים מהרגע הראשון שהם נכנסים לבית הספר,
נכון.
אלא רוצה באמת לתת להם הזדמנות שווה ולנסות ליצור שוויון הזדמנויות, אז צריך לשאוף בתחילת הדרך עד כמה שניתן לצמצם את ההקבצות, אגב, בכל מה שניתן, לתת כלים יותר למי שקשה לו, אבל כמו שהדגשתן שתיכן, לא להפקיר את ההוראה בכיתה. המורות והמורים חייבים להיות מורעלים על הסיפור הזה של הוראה דיפרנציאלית, ואיך להביא כלים טובים ללמד בכיתה הטרוגנית. מה דעתכן?
אני מתחברת מאוד. יש לי מין משפט כזה, שככה למדתי אותו ממי שהייתה מנהלת בבית ספר כשאני לימדתי בהתחלה. מורה מלמד הכי טוב בדרך שהוא הכי מאמין. עכשיו, לפעמים אנחנו גם יכולים לקחת מורה ולגרום לו להאמין על ידי כך שאנחנו מוכחים לו שאולי עדיף כך. ועוד סיפור. באחת השנים שלי בבית ספר שבו עבדתי, במטרו וסט ברעננה, לא היה מי שירכז את המתמטיקה, אני כבר הייתי בתפקידים מתקדמים יותר, אבל לא היה מי שירכז את המתמטיקה, ביקשו ממני, אנה, תרכזי את המתמטיקה, אמרתי, אוקיי. ואז אמרתי, אני כבר לא רוצה את כל הקושי הזה בתחילת שנה של החלוקה לרמות. לא רוצה את כל ההורים שבאים, ותעביר את הילד שלי מ-4 ל-5, מ-3 ל-4, אני דברת לפני 12 שנה, זה לא היום שזה אחרת. וכמובן, יחד עם צוות המתמטיקה, החלטנו לצאת למהלך, שאנחנו ממליצים לפי הציונים בחטיבות הביניים לאיזה רמה להיכנס, אבל אנחנו מאפשרים לכל אחד להיכנס לאן שהוא רוצה. אז כמובן שהיו הרבה תלמידים שאנחנו, לפי הקריטריונים שלנו, היו צריכים להיות 3, נכנסו ל-4, היו הרבה תלמידים שלפי הקריטריונים שלנו היו צריכים להיות ב-4, נכנסו ל-5, אבל לא רק נתנו להם להיכנס בדלת, גם עשינו להם תוכנית. ואחר כך זה הפך להיות ברגיל. מה שהיה קודם כל, היה לי שקט בתחילת שנה. כבר לא היה מצעד ההורים הזה שבא עכשיו, תעביר את הילד שלי מ3 ל4 ל5 וכו'. נכנסו ילדים מהקבצה ב' לכיתת 4 יחידות, שאז זה היה שומו שמיים, כי בהקבצה ב' לא לומדים גיאומטריה. ואיך נקבל ילד בלי גיאומטריה ל4 יחידות? אז עשינו להם תוכנית תוספתית, ועשינו להם קורס, ולמדנו אותם גיאומטריה. גיאומטריה, הנדסת המישור, פעם היה, היום כבר קצת ירד מגדולתו, אבל פעם הוא היה סוג של גורם מסנן ל4 ו5 יחידות. היום זה כבר פחות. נתנו להם את מה שחסר להם. צריך לזכור גם שילד מחטיבת ביניים לחטיבה עליונה הוא משתנה. פתאום הוא מתבגר, הוא פתאום יכול לעשות את זה, גם אחר כך מתיכון לאחרי צבא הוא משתנה. ופתחנו להם את הדלת, נתנו להם את האחריות, כמובן, להם, להורים שלהם, עם ערב הורים, עם הסברה למה הם נכנסים, מה מצופה מהם, מה הם צריכים לעשות. השורה התחתונה של הסיפור הזה, ש-70% מהילדים שנכנסו לא לרמתם, נשארו ברמתם וסיימו שם.
כן, רינה.
אני רוצה להגיד משהו, כשאתה קודם סיכמת את בדבריך, את הגישה ואיך שאתה רואה את הדברים, בשבילי, באותו רגע אני חשבתי על אהבה. אני רוצה לומר לך שאני צריכה מורים למתמטיקה שיאהבו את המקצוע ושיאהבו את הילדים. אני יודעת שמתמטיקה הוא מקצוע שהוא קשה לילדים והוא דגל אדום גם לילדים וגם להוריהם. אני נהגתי באספת הורים ראשונה, כשהתחלתי ללמד כיתה, נהגתי להסביר מאוד מוקדם לעשות את היום הורים, ולומר להורים שהם ודאי נורא מתפלאים שהילדים לומדים מתמטיקה ואין להם כמעט שיעורי בית. הסברתי להם שהמטרה הראשונית שלי, כשאני נכנס לכיתה, זה קודם כל שיאהבו אותי ויאהבו את המקצוע. ואחרי שאני רוכשת את זה, אחרי שאני קונה אותם במרכאות, אז אני יכולה להתחיל ללמד במרץ ולהתחיל לבוא בדרישות. אז זה המחשבה שאתה הזכרת לי כשאתה קודם סיכמת, זה לגבי הגישה שאני נהגתי בה.
נשמע לי, רינה, גם הדברים שאנה אמרה כאן קודם, שאת לגמרי העברת את הסיפור הזה לאנה.
אנה היא מדהימה. אנה גם, תשמע, מה שאנה עושה היום, זה היא הגיעה רחוק.
חייבת להגיד לך, רינה. רינה לא מאמינה לי, אני לא יודעת מה לעשות עם זה. זה בעיה שלנו כמורים דרך אגב, כי באותה נקודת זמן אי אפשר לדעת שאתה מטביע חותם. אתה יכול לדעת את זה רק אחרי הרבה שנים, כשבא אותו ילד כבוגר ואומר, התבאת בי חותם. עכשיו, כשאנחנו מורים כמו שאנחנו, זה נראה לנו עבודה רגילה שלנו. לרינה זה נראה מאוד טבעי. לחייך, אני זוכרת את החיוך עד היום. לתת את האהבה למקצוע, לתת את הערכים.
אני שואל אותך, אנה, רינה, המורה שלך, דוברת פה על אהבה. את כתלמידה.
לגמרי, לגמרי. אני בטוחה שרינה נדבך מאוד מאוד חשוב, בסיסי ויסודי, באהבה שלי למקצוע המתמטיקה. אין ספק בכלל.
וואי, איזה כיף. רינה, אנה, היה גם תענוג ומרגש לשמוע את הסיפור שלכן, את המורה ואת התלמידה שהתאהבה במתמטיקה בזכות מורתה.
ובהוראת המתמטיקה, כי הייתי מאלה שלימדו.
וגם, אני חושב שיש פה הרבה כלים שאני כמורה בטח יכול לקחת איתי לכיתה. כלים שאולי בשבילכן הם פשוטים ומובנים מאליהם. בטח בשבילך, רינה, שאת אמרו לך, בואי, תלמדי בכיתה הטרוגנית ושם משהו קרה. אבל אני חושב שדווקא היום אנחנו, כשאנחנו חיים בעידן שיש בו הרבה מיונים וקבוצות והקבצות וחלקים, התפיסה הפרופסיונלית שלנו של לבוא מורעלים ללמד בכיתה הטרוגנית צריכה יותר להתחזק. ואני קיבלתי כאן השראה מכם, זה בטוח, אני מקווה שגם המאזינות מאזינים.
שומעים חינוך, פודקאסט חינוכי.
גם אתם מרגישים לפעמים שלא פשוט ללמד בכיתה הטרוגנית? יש לכם איזה רעיון איך להתמודד עם זה? אתם מוזמנות ומוזמנים לכתוב בעמודי הפייסבוק שלנו ולשלוח לנו תגובות. בעמודים הגיע זמן חינוך ומינהל החינוך בירושלים ולהמשיך את השיחה שם. אנחנו היינו שומעים חינוך. תודה שהייתם איתנו.